אנחנו, אוקיי, מתחילים עם העין ד' עמוד ב', התופר שתי תפירות, נכון? סיימנו עד אז? אוקיי. התופר שתי תפירות, והלא קיימה, והלא קיימה, הרי שתי תפירות זה לא כלום, זה לא עושה שום דבר, כאילו זה לא נשאר, אלא אם כן, תופרים שתי תפירות ולא קושרים את זה, אז הם יפתחו. אז אמר רבי רבא חנה, אמר רבי יוחנן, הוא שקשרן. כאילו ברור שמדובר שהוא תפר אותם ואז קשר אותם, אחרת אין על מה לדבר. הקורא אמנת לתפור. אוקיי, עכשיו אנחנו שואלים שאלה ששאלנו קודם לגבי קשירה, שאלנו איפה קשרו במשכן. אז גם קורא אמנת לתפור, איפה קראו במשכן. קריאה במשכן מיהווה. רבא ורבי זירא דאמר טוויא שכן גריעה שנפל בדרנה קוראים רבי תופרים אותה. אם דרנה זה תולעת, אם תולעת הגיע ואכל חלק מהיריעה, אז במקום לתפור את זה סתם, זה כאילו אם יש חור ותופרים, אז זה יבלוט קצת, כאילו לא יהיה ישר. אז הם היו קוראים את זה מבחינת האורך ואז תופרים את זה. אז זה הקריאה שהיו עושים. כשוב אנחנו רואים שזה לא מלאכה מלכתחילה, שכדי לבנות המשכן חייבים את המלאכה, כמו המקשירה. זה מלאכה שאם קורה משהו, אז צריכים לעשות את זה, נכון? זה קצת פחות ישיר מבחינת המלאכות. רואים שהם היו דחוקים למצוא מה בדיוק עשו. אמר רב זוטרא בר טוביא, אמרה. כי עכשיו אנחנו נראה שלוש אמרות שהוא אמר, אחד קשור לענייננו ושניים אחרים לא, אבל אם כבר הביאו, אז הוא אמר שלושה דברים ביחד, אז מביאים את כל המכלול. המותח חוט של תפירה בשבת, כשזה כנראה הוא היה תפירה שמשהו תפור שלא היה תפור טוב, אז הוא מחזק את זה. אז למתוח את החוט הזה, אם זה היה, איך אומרים, לגלוס סטיץ', רפוי, תודה. אז הוא מותח את זה, אז הוא חייב חטאת. זה כאילו לתפור מחדש. והלומד דבר מן המגוש, חייב מיטה. אוקיי, מה זה מגוש? מגוש, מסבירים שזה הכהן של פרס, הוא נקרא מגוש, אוקיי? ועכשיו נראה אחר כך, יש קצת ויכוח מה הבעיה של המגוש הזה, אוקיי? אז אם הוא לומד דבר אחד, כאילו לא משנה מה הוא לומד, דבר אחד אפילו ממנו, קוראים לו, הוא חייב מיטה. אוקיי, עוד דקה נגיע. היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב, אסור לספר ממנו. אוקיי, מי שיודע, אוקיי, עכשיו זה לא בדיוק ברור מה זה אומר לחשב תקופות ומזלות. חלק אומרים שמדובר במזג אוויר, כאילו שהוא יודע לדעת מה יקרה בעולם וכזה, תקופות. יש כאלה שקשורים לזה יותר למזלות, כאילו ממש אסטרונומר, כן? אז הוא יודע את זה והוא לא חושב, כאילו הוא יודע לעשות והוא לא עוסק בזה, אסור לספר ממנו. עכשיו, מה זה לספר ממנו? אז גם על זה יש פירושים שונים. יש כאלה שאומרים שאסור ללמוד תורה ממנו, ויש כאלה שאומרים, אסור לדבר איתו בכלל, אוקיי? כן, מאוד קשה. אוקיי. זה מעניין, הוא אומר שלושה דברים אלו, שניים אחרים אולי קצת דומים, שניים אחרונים דומים זה לזה, הראשון ממש לא, כאילו מה הקשר למותח חוט, הוא מדבר על מעשה של שבת, ואז שני דברים יותר בעולם הכללי, וכן, מסוג אחר, קצת מוזר למה הכל נכלל פה ביחד, אני לא יודעת. אוקיי, עכשיו יהיה לנו דיון בשני הדברים האחרונים, כי הדבר הראשון יותר פשוט, והאחרים הגמרא מתקשה קצת. מגושתה, רב ושמואל, חד אמר חרשה, שזה מחשף, וחד אמר גידופה, שזה מין, שמנסה להסיט אותו לעבוד עבודה זרה. עכשיו לא יודעים מי אמר מה. אז עכשיו, כשלא יודעים מי אמר מה, לפעמים יש להם דרך לנסות לברר מי אמר מה, כי רואים מה שהבן אדם אמר במקום אחר, ומשם הם לומדים לענייננו. אז כשעושים דבר כזה, זה מלשון תסתיים. Okay? זה מתחיל עם תסתיים, אנחנו ננסה להסיק מסקנה ש-X אמר את זה, ומסיימים בדרך כלל עם המילים תסתיים. Okay? זה מתחיל עם תסתיים, מסיים עם תסתיים. Okay? אז אומרים, תסתיים דרב דאמר גידופה. כנראה רב הוא זה שאמר שזה מין. איך אנחנו יודעים את זה? דאמר רב זוטרא, אמר טוביא, אמר בר טוביא, אמר רב, כאילו, כל האמרה הזאת נאמר בשם רב, נכון? וכתוב, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב ניתה. עכשיו, דאי סל כדעת אחר שאם אנחנו נגיד שזה מחשב, הכתיב, לא תלמד לעשות. כתוב בפסוק, אני קראת כל הפסוק, כי אתה בא אל הארץ אשר השם הלוקח נותן לך, לא תלמד לעשות כתועפות הגויים ההם. כי אסור ללמוד לעשות כמו שהם עושים, ולפי הגמרא כאן זה מתייחס לכישוב וכאלה דברים, אבל אתה לומד להבין ולהבות. מה כתוב בפסוק? לא תלמד לעשות, אסור לעשות כמותם, אבל מותר ללמוד מה שהם עושים, כדי להבין ולהורות, כדי שנוכל להבין ולהורות. אוקיי? אז מותר ללמוד כישוף. מי שרוצה ללמוד כישוף, מותר לו ללמוד כישוף מן המחשפים עצמם, כי זה הדרך הכי טוב ללמוד כישוף. אבל לא מותר ללמוד את זה, לעשות כישוף, אלא מותר לעשות להבין ולהורות. עכשיו ראיתי שני פירושים שונים, מה זה להבין ולהורות? אז אחד אמר שזה חשוב שסנהדרין תלמד את ה... כישוב, כי הם צריכים לדון כשמישהו חייב על איסור כישוב, הם, לא, זה שלא. הם צריכים ללמוד לגבי כישוב, הם צריכים ללמוד איך, אם אני רוצה לדון מישהו באיסור כישוב, איך אני אדע אם הוא עבר כישוב בלום, אני לא מבין מה זה כישוב. אז חייבים, אנשי סנהדרין, ללמוד כישוב לצורך הזה. ויש עוד סיבה שהמאירי מביא, שזה כדי שאפשר לזהות נביאי שקר. כי נביאי שקר כנראה השתמשו בכישוב, כדי לעשות את האותות שלהם. אז כדי להבחין מי זה נביא שקר, לא חשוב להביא מעשה כישוף. אם כן, אז בואו נחזור לענייננו. מה אמר רב? רב אמר, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה. וברור שמגוש לא יכול להיות מחשב, כי מחשב מותר ללמוד. וזה דורשים מהפסוק לעשות ולא ללמוד. כאילו, רק לעשות זה מותר, זה אסור, אבל ללמוד מותר. תסתיים. אוקיי? וכך אנחנו מבינים, ומה שעשו, הביאו אמרה של רב זוטרא בשם, רב זוטרא בשם רב, לגבי המגוש. אז אמרו, מה זה מגוש? אמרו, ידוע לנו מחלוקת, רב שמואל בכלל, מה זה מגוש? כאילו, למדנו שזה כהן פרס, השאלה, מה אסור בכהן פרס הזה? האם זה יותר, כאילו, כהן פרס זה גם, זה רק אחד מהפירושים. האם זה בגלל שהוא מחשב, או בגלל שהוא מסית אנשים לעבוד עבודה זרה? ומין? ואז אמרו, כנראה רב הוא זה שאומר שהוא מין, שמסית אנשים, כי ולכן אסור ללמוד אפילו דבר אחד, כי לגבי כישוף הוא אומר במקום אחר שמותר ללמוד כישוף. אוקיי? אז, אוקיי, לא, סליחה, רב לא אמר במקום אחר, אלא כתוב במקום אחר שאסור ללמוד כישוף, ורב הוא זה שאמר שאסור ללמוד אפילו דבר אחד. ואם אסור ללמוד אפילו דבר אחד, כנראה לא מדובר על כישוף. ושמואל הוא זה שחושב שמדובר על מחשב, ואם כן, הוא לא יגיד שהלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה. הוא יגיד שאסור לעשות כמו המגוש. אמר שמעון בר פזי, אמר ביהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר, ועת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. אוקיי? אז בעצם... מה הבעיה? כאילו כאן רואים מה הבעיה, שכתוב פועל השם לא יביט ומעשה ידיו לא ראו, הם יכולים ללמוד, להתקרב להשם, להבין אותו יותר טוב על ידי זה שלומדים על התקופות ומזלות, והוא לא עושה, והוא בכך הוא בעצם מונע מעצמו להתקרב, כאילו הוא יש לו את היכולת להתקרב להשם ולהבין את הדברים האלה, והוא לא, אז זה דווקא בעיה. אוקיי, טוב, אז זה לגבי העניין הזה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, עוד אמרה בעניין של המזלות, מניין כשמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזה חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים? כאילו, מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. כי זה משהו שקשור לכל העולם, וכך אני הבנתי בעצם, ולכן זה החוכמה ובינה שהיא לעיני כל העמים. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים, עשינו תפירה, מתפירה הגענו לסטייה הזאת לגבי שלושת הרימות שרב זוטרא אמר בשם רב, שרק אחד מהם היה קשור לתפירה, והשאר לא, אבל כבר הביאו אותם בסדר, אז למדנו. עכשיו אנחנו מגיעים להצד צבי. כן, אני מנסה לחשוב שנייה רק לגבי הקשר בין הדברים האלה לענייננו, כי תמיד עדיף לחשוב קצת על קשר שהם לא, ממש לא קשורים לגמרי. אפשר לחשוב קצת, כאילו, לא דיברנו על זה כל כך, אבל המלאכות הם, דיברנו שזה מלאכת מחשבת. ויש הרבה השוואה בין המלאכות לגבי מעשה בראשית, לבריאת העולם. אוקיי? ובעצם אומרים שזה, כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו, כאילו, בבניית המשכן זה כאילו שחזור של מעשה בראשית, או משהו דומה, ויש הרבה השוואות בפסוקים גם, ואולי בעצם זה מתקשר לעניין הזה של בריאת העולם והיכולת שלנו עם החוכמה ובינה, גם אפילו במשכן, נכון, החוכמה, וראינו את זה, כן, אנשים טבעו מנעיזים, זה היה חוכמה, ושיש, שכשבנו את המשכן היה להם יכולת יצירה ממש כמו בריאת העולם, משהו דומה. ואולי זה העניין כאן, כאילו מי שיש לו את הכוח לבנות וליצור, ובדיוק כמו מלאכת מחשבת, שזה בדיוק העניין, ש כל המלאכות האסורות הן אלה שהשתמשו בהן בבריאת העולם. ולכן אנחנו צריכים לנוח ביום שביעי כמו שהשם נח, אז אולי זה בעצם קשור לעניין הזה, דווקא הדבר השלישי כאן. הדבר השני אני לא יודע לגבי המגוש, אבל אולי אפשר לקשר. אוקיי.
אולי בהמשך למה שאת אומרת, שאם אנחנו באמת ניתנה לנו המתנה להשתמש באוצרות הטבע ובברכות שהשם נתן לנו בבריאה, אז אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בזה ולא לעבור את הכל ולנצל את זה לרעה.
יפה, יפה מאוד, נכון. כי הם אנשים שגם יוצרים ועושים, יפה, יפה מאוד, אני אומרת. אוקיי. הצד צבי, תנו רבנן. הצד חיל הזון והפוצעו אינו חייב אל אחת, אוקיי? הייתם בחוף דור, ראיתם פעם בתחילת, איך הם יוצרים? אני דווקא לא הגעתי, אבל מומלט. את הגעת? אוקיי. אז מה עושים? את רוצה לספר מה עושים?
לא, הם מוצחים את החיל הזון מאחור, כי הם מוצחים את החיל הזון, הגוף שלו עצמה, כדי להשתמש בו, ליצור את הצבע הכחול, שרק אחרי שהם מעובדים, שקודם שזה מתחיל להיות סגול, ואחרי שפותחים את זה ונותנים לו אוויר ושמש, הוא הופך להיות כחול. רק גילו את זה תוך כדי טעות, שהשמש הופך אותו להיות כחול. זה משהו כימיקלי.
יפה. והוא נהרג, כאילו החילזון נהרג כשעושים את ה... נכון? וזה העיקר לענייננו, אוקיי? שהצד החילזון והפוצעו, הפוצעו זה להוציא את התחלת ממנו. Okay? אינו חייב אלא אחת. הם מסבירים כאן כאילו זה הדם שלו. זה, okay, זה נכון.
Okay. Yeah, זה חלק מסוים של
החילזון. אוקיי. Okay. זה חלק מסוים שלו, זה דם שלו, או לא משנה איך קוראים לזה.
זה משהו מיוחד,
זה
יכול להיות...
כן, אוקיי. אז הצד חילזון והפוצו אינו חייב אלא אחת. רבי יהודה אומר חייב שתיים. שהיה רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה. אתם זוכרים מה זה דישה? דישה זה להוציא משהו מתוך. כן? זה היה הפעולה שראינו עם השיבולים. אחרי המאמר הם שמים את הבהמה ועושים מסביב כאילו, וכך הזרע של החיטה יוצא מתוך הגבעול, okay? אז זה בעצם to separate, נכון? להוציא משהו מתוך משהו אחר. אז כך הוא אומר שבעצם הפציעה בכלל דישה כאן, כי הם מוציאים את זה מתוך החילזון, okay? זה כמו גם זה אפילו יותר דומה לחלוב בהמה כמו שדיברנו, okay? זה ממש להוציא משהו מתוכו. אמרו לו אין פציעה בכלל דישה, okay? וכאן הגישה השנייה אמרה לא, הפציעה זה לא כמו גדישה. אמר רבא, אז עכשיו מנסים להסביר למה הם חושבים שפציעה זה לא בכלל דישה. מה איתם את הרבנן? דקסברי, אין דישה אלא לגידולי קרקע. שדישה זה רק שייך לגידולי קרקע ולא לבהמות בעצם. עכשיו ראיתי דיון שיש כאלה שאומרים שבהמות זה גם גידולי קרקע, כי הם, מה זה גידולי קרקע? הם כמו ראינו פטריות וכנעים, הם לא גידולי קרקע, כי הם, למרות שהם סומכים מהקרקע, הם לא מקבלים את האוכל שלהם מהקרקע, והבהמות דווקא כן. אז כאילו, אולי הם רואים, יש גישה אחרת שזה כן גידולי קרקע, כי הבהמות ממש חיים בקרקע ואוכלים, כאילו מקבלים את התזונה משם. אוקיי. ולחייב נמי משום מטילת נשמה, אז למה לא מחייבים אותו משום מטילת נשמה, שזה בעצם השוחט, נכון, הוא הורג את האכיל הזו כשהוא עושה את זה. אמר רבי יוחנן, כאילו עד עכשיו ראינו, הוא חייב על צעד, ואז פוצע, נכון? ופוצע זה בכלל דישה, או שיש מחלוקת שפוצע לא בכלל דישה. Okay? אז אומרים, אז למה לא חייבים משום השוחט? אמר רבי יוחנן, שפצעו מת. אולי מדובר שהוא פוצע את האכיל הזו כשהוא כבר מת. Okay? זה אופציה אחת. רבא אמר, אפילו תמה שפצעו חי, אפילו הם אומרים שהוא פצע את זה כשהוא חי, מתעסק הוא אצל נטילת נשמה. זה מתעסק. מה זה מתעסק? נכון, הוא לא התכוון להרוג אותו כשהוא עשה. ויותר מזה, okay, וכאן הם אומרים, אם נגיד שהוא מתעסק אצל נטילת נשמה, והה הבאי ורבא דאמר תרבאי הוא, מודה רבי שמעון בסקרי שבלו ימות, ואומרים, אבל הוא מודה שאם זה פסיק רשע, כאילו אם, מה זה פסיק רשע? נכון שאם תחתוך את הראש של התרנגול, מה הוא לא ימות? כאילו אם עושים ככה לתרנגול, הוא לא ימות? ברור שהוא ימות, אז גם אכיל הזון, זה פסיק רשע, ואפילו רבי שמעון, שאומר דבר שאני מתקרב ומותר, הרי הוא אומר בפסיק רשע, אי אפשר להגיד ככה, ברור שהאכיל הזון ימות. אבל כאן אומרים, לא, שני הכה. וכמה דאיפה נשמה תפי ניחלה, כי איך ידלץ על צבעי. זה יותר טוב בפרוצדורה שעושים, זה יותר טוב אם החילזון, כל עוד הוא חי, הצבע יוצא יותר טוב. ואם כן, למרות שזה פסיק רשע, זה פסיק רשע דלא ניחלה. זה פסיק רשע שלא נוח לה, הוא לא רוצה את זה, ואם כן, הוא לא רוצה את זה, אז רבי שמעון מתיר. אם זה דבר שאין מתכוון, פסיק רשע שלא ניחלה, הוא לא רוצה שזה יקרה, אז בעצם מותר לפי רבי שמעון. Okay? ואם כן, מה אומרים? שאופציה אחת להבין שפצעו מת, ואם כן הוא לא חייב משום מטילת נשמה. או שפצעו חי, אבל בגלל שהוא לא רוצה שאכיל הזון ימות, אפילו שברור שיקרה שהוא ימות, אז מותר לו לעשות. Okay? ואם כן, הוא לא חייב משום שחיטה, משום מטילת נשמה, אבל הוא כן חייב משום הצד ולפי רבי יהודה משום הדישה. השוחטו. רש"י מסביר מה זה דלייצה מלשון צלול, כן? שיהיה יותר צלול לצבע. אוקיי? More clear. השוחטו. שוחט משום מי חייב. רב אמר משום צובע, ושמואל אמר משום נטילת נשמה. כאן יש מחלוקת מעניין. מה הבעיה של שוחט? אז אחד אומר שהוא נוטל את הנשמה. זה פשוט. רב אמר, הוא חייב משום צובע. Okay? מאוד מוזר, צובע. מה זה צובע כאן? Okay, נראה. קודם כל שואלים עליו, משום צובע, אם משום נטילת נשמה, לא? מה? אתה אומר שהוא חייב משום צובע ולא משום נטילת נשמה? אז הוא אומר, אם האף משום צובע, הכוונה שלו שהוא חייב שתיים. כאילו, מי ששוחט חייב גם משום צובע וגם משום נטילת נשמה. זה לא שהוא רק חייב צובע ולא נטילת נשמה. אמריו, מילתא דאמרי, אמה במילתא דלא ליתא, דרי בתרי ולכיחו עליי. אז הוא אומר, עכשיו אני אסביר מה אמרתי, שאנשים לא יבואו אחר כך ויצחיקו עליי, כמו שאנחנו קצת צחקנו, כן? מה זה צובע בשחיטה? מי אומר שהשוחט חייב משום צובע? אז הוא אומר, אני אסביר את עצמי, לכיחו זה חוכה, זה לצחוק, אוקיי? אז אני אסביר את עצמי יותר טוב כדי שאנשים לא יצחיקו עליי אחר כך. צובע במי ניחלה, אוקיי, קודם כל מה זה צובע? כשהוא שוחט את הבהמה, אז הדם יוצא מהבהמה, וצובע את האור של הבהמה אדום, אוקיי? אז עכשיו הוא אומר, במי ניחלה, כאילו מה נוח לו בזה שנצבע הבהמה אדום מן הדם עכשיו, אוקיי? כאילו אפשר להגיד, בסדר, אז זה קרה, אבל הוא לא התכוון לזה, זה לא מלאכה, נכון? זה לא מלאכה מדאורייתא, הוא לא התכוון. אז הוא אומר, ניחא דליטפוס בית השחיטה, דליטפוס בית השחיטה דמה, כי איך היא דליכסו האינשי ולטי ליזבנו מיני. מה אומרים? כאן ליחד, תליט וספית השחיטה דמה, שזה יצבה עם דם, כן? שאיפה ששוחטים יהיה מלא דם, כי איך ידליך זה, זה לחזו האנשך הזה, שהם יראו, אנשים יראו, ולטו ויבואו ליז בני מיני, הם יבואו לקנות ממנו, כי הם יראו שהדם ממש אדום, כשהדם ממש אדום הם רואים שהשחיטה ממש קריאה, וזה זה הבשר הכי טרי, כי הוא עשה את זה מהיום. אז אם כן, הוא רוצה דווקא בצבע, כי זה יעזור לו במחירות. אוקיי? מעניין. כן, לא חשבתי מה זה פעם. שזה הדרך שאלו שמחקו את הבשר היו מושכים אנשים עם הצבע הדם הזה. אז הוא טוען, בגלל זה דם חייבים משום צובע, כי הדם צובע והוא דווקא רוצה את הצביע.
זה כמו הסיפור עם החילזון, שהם גם רצו את הצבע הכי,
נכון, נכון, אבל זה קצת שונה, כי שם זה אומר כל עוד הוא בחיים, התחילת יצא יותר טוב. כאן זה בעצם הוא רוצה לצבוע את הבהמה עם הדם שלו, כדי שאנשים יראו את הדם וירצו לקנות. זה דומה מבחינת, אבל זה קצת שונה. אוקיי. המוחו והמעבדו, כן? מוחים את הבהמה ואז מעבדים אותו. היינו מולך, היינו מעבד. הם אומרים, זה בעצם אותו דבר, כי מי שמולך בעצם מעבד, כאילו המליחה מעבד את האור. אז רבי יוחנן וירסולק ישתם רצ'וויו, וכאן זה, נדבר על זה קצת מבחינת הסתכלות מרחוק. רבי יוחנן וירסולק ישתם רצ'וויו, אף אחד מיניו, נוציא אחד מהם, או המעבד או המולך מהמניין של 39, ואי על סרטוט, ונכניס סרטוט, לסרטט את ה... כן, הם סרטטו את הקווים, הם אפילו יש את התמונה כאן. כן, זה מעניין כאן. אז הוא, על פי הגמרא, הוא שם את הציור של הסרטוט. זה לא אחד מלמד את מלאכות, לפי המשנה. נכון, לפי המשנה זה המולך, המעבד, כן, שכאן הוא שם את שניהם באותה תמונה. כי זה בעצם תהליך אחד של מליחה ועיבוד, ואם כן אומרים שזה יורד והסרטוט נכנס. וכאן הוא בעצם מכין את זה לחתיכה, הוא עושה שורות, כן, כדי הסימנים, כדי לדעת איפה בדיוק לחתוך. אז לפי המשנה, מסרטי לא היה במניין, אבל אומרים כאן, רבי יוחנן בן לקיש, שמורידים אחד מהם, לא אומרים איזה מהם, ומכניסים את המסרטט, אוקיי? Okay? לא כדי צריכים להוריד, אפשר להגיד, המולך והמעבד כאחד בעצם. אמר רבי רפונה, אוקיי, לפני שנגיע לזה, אני רק רוצה לדבר על זה. אם ככה, אנחנו רואים מכאן, לא בהמשך, רואים מכאן שבעצם היו קצת ויכוחים, על בדיוק איזה הם ה-39 שבאמת אמרו, כאילו היה ברור לכולם שיש 39, אבל לא היה ברור לכולם מה נכנס לתוך המספור של ה-39. אוקיי. אמר רבי רפונה, היי מן דמלך ביסטרה, חייב משום מעבד. מי שמולך בשר, כן, לא רק כן, לאבד את האור, אבל גם הבשר בעצמו, מי שמולך בשר, חייב משום מעבד. וכאן זה מעניין, רבא אמר, אין עיבוד באוכלים. קודם אמרנו שאין את כל הראשונות אלא בגידולי קרקע, רק באוכלים ודברים שגדלים בקרקע. נכון, ועכשיו אומרים מהכיוון ההפוך. דווקא הדברים ששמשו כדי מלאכות הכתיבה, כן, כדי להגיע לכתיבה הפלאח, כל זה עשו על הראש של בהמות, ואם כן, הם רק עשורים בצורות כאלה, ומי שמולך בשר זה לא חלק מהמלאכה של המולך. אוקיי? אמר רב אשי ואפילו רב בר אפונה לא אמר אלא דקבאי לאורך אבל לביתה לא משווין יש מכלי עץ. אוקיי, מה הוא מסביר כאן? שיש מחלוקת רבה ורב בר אפונה האם המולך את הבשר חייב או לא. לפי רב בר אפונה הוא כן חייב, לפי רבה הוא לא חייב. עכשיו לפי רב בר אפונה שאמר שהוא חייב, עכשיו רב אשי מסביר הוא לא אמר שהוא חייב בכל מקרה. הוא חייב אם הוא מולך את הבשר לדרך. כאילו הוא רוצה למלוך את הבשר בצורה מאוד חזקה בעצם, שזה יישמר לזמן ארוך כי הוא נוסע והוא הולך בדרך, ואם כן רוצה שהבשר יישמר לו, ואם כן עושה מליחה בצורה יותר רצינית, לעומת מי שעושה את זה לביתה. כלומר, מי שעושה את זה בבית, הוא מולך את הבשר כדי לאכול את זה, הוא לא עושה מליחה בצורה חזקה כמו שעשו. כלומר, זה צריך להיות מליחה בדומה לפעולה שעשו על האור של הבהמה, שזה פעולה רצינית. ומי שמולך בשר לתוך הבית, זה לא פעולה רצינית. רוצה להוריד את זה? לא. אוקיי. הממחקו והמחתכו. אמר רבי אחא בר חנינא, השף בין העמודים בשבת חייב מישהו ממחק. כאן זה לא בדיוק ברור מה הוא עושה, אוקיי? יש שתי גישות. אחד שהוא בין העמודים, הוא מחליק את הקרקע, אוקיי? כדי שיהיה נוח לשבת עליו, זה המאירי. כל כך הוא מחליק את הקרקע, ואם כן הוא חייב מישהו ממחק, שזה שהם החליקו את האור של הבהמה. ואחד אמר שהוא, הוא לוקח אור, מותח את זה בין העמודים ומשפשף את זה, אוקיי? שזה גם סוג של ממחק. אוקיי? אז זה שאלה מה בדיוק המקרה. אנו רבי חייא בר אבא, גימל דברים סחלי רב אשי משמיד רבי יהושע בן לוי. המגרר ראשי כונסאות בשבת חייב מישהו מחתך. מי שמחליק ראשי הראש של המוטות, כאילו לוקח מוטות ומחליק את את הראשים שלהם, אז הוא חייב מישהו מחתך, כי הוא בעצם חותך אותם מלמעלה, כאילו כדי לעשות אותם ישר. או חלק, הממרח רטייה בשבת. אוקיי? מי שכאן זה לא בדיוק ברור, אם הוא שם תחבושת או הוא שם קרם על התחבושת. כאילו הוא שם איזשהו משחה על התחבושת, אז הוא חייב מישהו ממחק. והמסטט את האבן, מי שמחליק אבן, כן? צ'יזלס, אוקיי? כן? הוא חייב מישהו מקרד הקטיש, כי זה הפעולה האחרונה שעושים לאבן כדי להפוך את זה לשימושי. אמר רבי שמעון בר קיסמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, הצר צורה בכלי, כן, הוא עושה צורה מתוך כלי, כן, like carves it out, והמנפח בכלי זכוכית, מי שכן מנפח בכלי זכוכית, חייב משום מכה בפטיש. אוקיי? זה הדבר האחרון, זה הפעולה האחרונה, כמו המסטט באבן, כן? ברגע שהזכיר את המסטט אבן, אז גם הזכירו דברים כאלה שמאוד דומים. אמר רבי יהודה, היימן דשקל עקופי מגלמה, חייב מישהו מכה בפטיש. אם יש תפירות שהם כבר מתחילים לצאת והוא מוציא אותם לגמרי, או יש כיסמים בתוך הבגד, כשהוא יוצר את הבגד, לפעמים אולי שמו כיסמים איזשהו חלק מהאריגה, אז מי שמוציא את זה חייב מכה בפטיש, כי זה הפעולה האחרונה שעושים לפני שהבגד מוכן בעצם. הוא מוציא את כל הדברים שלא רלוונטיים, וכן, זה כאילו finishing touches, נכון? אוקיי? אז הוא חייב משהו מכה בפטיש, והני מילה את הקפיד עליי. זה רק אם הוא מקפיד שהדברים האלה לא יהיו בתוך הבגד. אבל אם הוא לא מקפיד ומשאיר חוטים סתם שיצאו קצת, אם הוא לא מקפיד על זה, זה לא מכה בפטיש. זה רק מכה בפטיש אם זה לא מוכן לפני זה, והוא דווקא עושה את זה כדי שזה יהיה מוכן. אוקיי? כן, שמעתי פעם שאם, אני צריכה לבדוק הלכה למעשה, אבל אני זוכרת ששמעתי פעם, אם יש איזשהו, יש, איך אומרים, טאגס, איך קוראים לזה?
תווית.
תווית בבגד. ומוצאים את זה בשבת, כאילו יש כאלה שאסור להוציא כי צריכים לחתוך אותם ממש. אבל אם יש דרך להוציא את זה בשבת, אז יש כאלה שאומרים, זה דווקא מכה בפטיש, כי זה הופך את זה מוכן לשימושי. לפני זה, זה לא שימושי, אף אחד לא יוצא עם זה. אני לא יודעת אם הלכה למעשה, צריכים לבדוק את זה, אבל אני זוכרת ששמעתי על זה פעם, שאולי זה עניין. אוקיי. כאילו, אפשר להגיד, אם אפשר להוציא את זה בקלי קלות, אז אולי זה לא ממש מכה בפטיש, וגם זה היה מוכן אולי לפני כן, אז שמו את זה אחר כך, לא יודעת, אבל זה שאלה, כאילו, זה הרעיון כאן. אם יש משהו שהמקפידה שזה לא יהיה והמורידה את זה, וזה בדיוק הופך את הבדל לשימושי, אז זה מכה בפטיש, אז אולי באמת זה בעייתי. הכותב שתי אותיות, תנא רבנן, כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה לכתוב שתיים, פטור. אוקיי? הוא כותב אות מאוד גדול, וזה הוא היה יכול לכתוב שתיים באותו מקום, ברור שהוא פטור. כאילו, מה זה פטור? פטור אבל אסור, זה אסור מדי רבנן לכתוב אות אחת, אבל הוא רק היה מדורי, אם הוא כותב שתי אותיות. אז אם הוא כותב אות אחת גדולה, הוא פטור. אבל למה הביא את זה? כי מחק אות גדולה, ויש במקומה לכתוב שתיים חייב. למה זה ככה? למה הוא חייב במקרה הזה? כי הוא הכין את זה לכתיבת שתי אותיות. כל עניין שמוחק, הוא מוחק אמנה לכתוב שתי אותיות. אז אם הוא מוחק עוד גדולה, אוקיי, ואז ממשיכים ואומרים, אמר רבי נחמן ברבי יוסי, וזה חומר במוחק מבכותב. אוקיי? שמי שמוחק אות אחד זה עולה, הוא חייב, ומי שכותב הוא לא חייב. זה אין מעניין. הבונה והסותר, המחבר והמבעיר והמכה בפטיש. רבא ורבי זירא דאמר תרוויו, כל מידי דאיפי גמר מלאכה חייב משום מכה בפטיש. אוקיי? הוא בעצם לא מתייחס למחבר ומבעיר, הוא מדבר על המכה בפטיש. כל דבר שיש בו משום גמר מלאכה, הוא חייב משום מכה בפטיש. נראה בהמשך, בהמשך מסכת שבת, נדבר יותר על המכה בפטיש, ומה זה בעצם כולל. אוקיי? כאן זה משפט שלדעתי לא בדיוק מסביר טוב, כי דיברנו על כך בעבר, שמים מישהו מבשל, כן? ובסוף הבישול מכין את זה, כן? הבישול מכין את זה, זה גם מכה בפטיש. אז מה זה, דיברנו על כך, שמכה בפטיש, יש כאלה שאומרים, זה רק שהוא עושה את זה בידו, ולא שהמכשיר עושה את זה, כן? אז זה לא מכה בפטיש, אז לא ברור בדיוק מה הוא אומר, כל דבר שיש בו גורם מלאכה, חייב משהו מכה בפטיש, זה אמר כולל, צריכים להבין יותר טוב, נראה יותר כשנגיע. יש בהמשך המסכת עניינים המכה בפטיש. אילו אבות מלאכות. אוקיי, עכשיו תסתכלו במשנה לדקה. גם בגלל שלא למדנו, עושה משנה ביחד, כי זה היה בשבת, אז נבוא למשנה לדקה. בעין ג' למד א', המשנה מתחילה ככה. אבות מלאכות 40 חסר אחת. אז רואה והחורש והקוצר והמר, אומר וכו' וכו' וכו', מגיעים לסוף במה כתוב, מוצאים מרשות לרשות, ואז הרי אילו אבות מלאכות 40 חסר אחת. בשביל מה צריך את זה? הרי היה כתוב את זה בתחילת המשנה. יש לכם רעיונות? למה כתבו ככה? מבחינה ספרותית? נכון, הרבה פעמים יש פתיחה ויש סיום. עכשיו כשכתוב ארבע אבות נזיקין, כן, עבור השור, עבור המעבר והעבר, לא כתוב בסוף. הרי אלו ארבע אבות נזיקין. יפה, בדיוק. כי זה ארבע, וכאן זה 39. עד שהגיעו לסוף כבר שוכחים מההתחלה, וזה נחמד לסיים עם השפטה.
זה כמו הטיסטיים שלנו.
כמו מה?
כמו הטיסטיים שעכשיו...
נכון, כמו הטיסטיים. שעושים טיסטיים, ואז אומרים טיסטיים בסוף. כן, בדיוק. אז זה לא התשובה של הגמרא, אבל חשבתי שזו תשובה ספרותית. הגמרא רוצה, כי הגמרא זה לא האג'נדה שלהם להבין את זה מבחינה ספרותית. האג'נדה של הגמרא זה ללמד אותנו הלכות. אילו אבות מלאכות, אילו לאפו כמדרב אליעזר שמחייב על תולדה במקום אב. Okay? היה גישה אחרת, שבעצם עד עכשיו למדנו שאם עושים מלאכה, כן? שעושים כמה מלאכות, ובתוך זה יש אבות ותולדות של אותה מלאכה, כמה חטאות מביאים, רק אחת. Okay? האבות והתולדות של כל מלאכה הם ביחד. אז כאן רבי אלעזר אומר, אני לא יודעת אם זה רבי אלעזר או רבי אלעזר, אומר שהוא מחייב על תולדה במקום אב. כאילו הוא גם חייב על התולדות וגם על האבות. אוקיי? ואם כן, אז הוא יהיה חייב שתי חטאות במקום אחד. כאילו אם הוא עושה תולדה ואב. אז אומרים, אילו אבות מלאכות, כאילו אילו להוציא מהגישה הזאת ולהגיד אנחנו לא מסכימים עם השיטה שלו. אוקיי? חסר אחד. אז למה כתוב חסר אחד? כן, למה לא כתבו 39 או כתבו 40 חסר אחד? אז שוב הם רוצים ללמוד מזה הלכה. להפוקי מדרבי יהודה, קודם כל דיברנו איפה עוד כתוב 40 חסר אחד? לא דיברנו על זה, איפה עוד כתוב? אתם יודעים? מלכות. מלכות, מלכות 40 חסר אחד אומרים, אוקיי? אוקיי, להפוקי מדרבי יהודה דתניה, רבי יהודה מוסיף את השובט והמדקדק. Okay, הוא מוסיף עוד שתיים. אז רוצים להגיד שאנחנו, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו רואים שלא רק לא הסכימו בעניין המספר. קודם כל אמרתי, כולם הסכימו במספר, אבל לא הסכימו במה נכנס לתוך המספר הזה. כאן רואים שהוא אפילו הוסיף עוד. כאילו, הוא לא בדיוק הסכים עם המספר הזה אפילו. אז הוא היה מוסיף את השובט, שזה למשוך את החוטים בשתי, כאילו מושך אותם, כשהוא בפעולות האריגה, והמדקדק, הוא מכה אותם כדי למתוח אותם אחר כך. אוקיי? אז אמרו לו, שובט הרי הוא בכלל מסך, מדקדק הרי הוא בכלל עורג. כאילו זה לא מלאכה בנפרד, זה חלק מאותה פעולה שכבר דיברנו עליו. אוקיי, אז זה גישה אחרת, ורצו להגיד חסר אחד כדי להוציא מהגישה הזאת. אוקיי, משנה חדשה. אם אתם זוכרות, אמרנו כלל גדול, להוציא מכלל אחר, נכון? זה ככה שהתחלנו את המשנה, את העיסוק כאילו בגמרא. אמרנו, למה כתוב כלל גדול? ואז השוו לבין כלל אחר שמוסיף גם לגבי מעשרות וגם לגבי, איפה זה היה? שברח לי מהראש. מעשרות ושמיטה, מה זה היה? שכחתי כבר. זה משנה ראשונה בפרק. אמרת כבר את זה? לא שמעתי? הכתוב בשבת, וכן, שמיטה. אוקיי? זה היה שבת, שמיטה ומעשרות. אוקיי? והם ישבו ואז רצו להגיד היררכיה בין שניהם, בין שלושתם ובין זה לבין פאה. אוקיי? עכשיו, אז יש את הבאות כלל אחד אמרו, כל הכשר להצניע ומצניעים כמוהו, והוציאו בשבת חייב חטאת עליו. וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו והוציאו בשבת, אין חייב אלא המצניעו. כל הקשר להצניע ומצניעים כמוהו, מה זה אומר? כל דבר שזה משמש את האדם, והוא היה משתמש בזה, כאילו הוא מצניעו, הוא מכבד, כאילו להצניע זה לחבות, אבל זה לא. כאילו כאן, אם שומרים, בוא נגיד, זה יותר לשמור. אם שומרים דבר כזה, אוקיי? זה קשר להצניע ומצניעים כמוהו, ואנשים כן משתמש, כאילו שומרים את זה, והוציאו בשבת, הוא חייב חטאת עליו. אז הוא חייב חטאת אם הוא מוציא. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הוצאה. אוקיי? לא התעסקנו בזה קצת זמן, עכשיו אנחנו חוזרים, נראה שההוצאה מפוזר לאורך כל המסכת. אוקיי? אז אסור להוציא משהו שאנשים בדרך כלל שומרים. אבל לעומת זאת, כל שאינו קשר להצניע ואין מצניעים כמו, אם אנשים לא שומרים את הדבר הזה בכלל, כאילו לא משתמשים בו, והוציאו בשבת, אינו חייב אלא המצניעו. רק חייבים אם זה בן אדם שבאמת משתמש בזה. כאילו בוא נגיד שרוב העולם לא משתמש בזה, ומישהו רוצה להוציא את זה, עכשיו נראה כמה דוגמאות, כי יהיה יותר קל לכם להבין, אבל מישהו לא משתמש בזה, כן? אז אם הוא מוציא את זה בשבת, זה לא בעיה. אלא אם כן, אתה יחיד בין יחידים, כאילו אתה בעצם רוצה משתמש בדבר הזה, אם אתה משתמש בזה, אז אתה כן חייב, אבל כל אחד אחר לא. זה שיש בן אדם אחד שעושה, זה כמו עניים ועשירים. מה שהיה נכון לגבי עניים, לפעמים קבעו להלכה גם לעשירים. כאן אומרים לא. אם אתה היחיד שמצניע, אז רק בשבילך אתה חייב, אבל לא מישהו אחר. אז עכשיו אומרים, כל הקשה להצניע, להפוקי מים. מה זה בא להוציא? רפאפ אמר להפוקי דם נידה. Okay, דם נידה אף אחד לא שומר כדי להשתמש בזה. Okay? ואם כן, מי שמטלטל דם נידה, מאוד קשה לחשוב על המציאות של דבר כזה. אבל מי שהיה מטלטל דם נידה, לא אסור בשבת להוציא את זה. Okay? מרוק אמר להפוקי עצי השרה. אוקיי, עצי השרה זה עבודה זרה, עכשיו לא משמשים בזה, נכון? כי זה עצי השרה, אסור בהנאה, אסור, כן? הם אסורים בכל דבר. אז אם ככה, אף אחד לא היה משתמש בהם, אוקיי? זה אולי דוגמה יותר טובה, כי אפשר היה לחשוב שמישהו היה משתמש בעצים, אז אוקיי. אז עכשיו הוא ממן דאמר אדם נידע כל שכן עצי השרה. כאילו עצי השרה ממש אין בהם צורך בכלל. אז מי שאמר אדם נידע, הוא אומר, כל שכן, עצי השרה. מה דאמר עצי השרה? אבל דם נידה מצנע עלי לשונרה. מי שאמר עצי השרה ולא אמר דם נידה, אולי אנחנו חושבים שדם נידה באמת אסור להוציא, כי יש מקרה, מה זה שונרה? אתם זוכרים לי אחד גדיה? מה? חתול. נכון, אוקיי? אז היו משתמשים בזה לחתולים. החתולים היו אוכלים כנראה את הדם הנידה, אין לי מושג. אוקיי. מה?
חסנת השירייה.
לשירייה.
מה לגבי השירייה?
לא נחשב דם
נידה, זה דם נידה. דם נידה מדברים, לא השירייה. מדברים על דם נידה. אוקיי. מאוד מוזר. אוקיי. אז עכשיו אומרים, אז דם נידה, כן, היינו חושבים אולי בגלל זה שומצנה לשומרה שהוא יכול לשמור את זה לחתול. באידך, מה סובר השני? אם באמת זה ראוי לחתול, אז אנשים כן היו מצניעים. אז אומרים, כיוון זה חלשה, לא מצנה לה. עכשיו, לא ברור מי זה חלשה. האם, אוקיי, רשי אומר, המאכיל דם האדם לחתול נעשה חלש אותו אדם. שאם לוקחים את הדם של בן אדם, אז זה מחליש את הבן אדם בעצמו על החתול, אוקיי? יש כאלה שאומרים, לא, זה מחליש את החתול. אוקיי, זה לא בריא בשבילו לאכול את זה. אוקיי, אמר רבי יוסי בר חנינה, היי דלא כרבי שמעון, דאי כרבי שמעון האמר, לא אמרו כל השירים הללו, אלא למצניעיהם. אוקיי? אז הוא אומר בעצם שהכל קשור לפי הבן אדם. כאילו, זה הכל לפי, אם אתה משתמש בזה, אז אתה כאילו היה לו גישה קצת אחרת. כן, לפי המשנה אמרנו ש... שכל אחד יכול להוציא, אפילו אם מישהו אחר, כאילו אם כל שאינו קשה לעצמי, אם עצמי כמו רק שנייה, יוסי, היי דלו כרבי שמעון, כן, כי רבי שמעון אומר שלא אמרו כל השירים, אלא למצניעיהם. מי שמצניע, אז הוא מצניע, רק שנייה, עושה מצניע כשיעור הזה חייב כל אדם לא רוצה, אתה אפילו אדם השיר, שאין שיעור זה חשוב לו. אוקיי, תסתכלו בתוספות בדקה. פירוש בקונטרס. הדצנן כל הכשר וכו', שרוב בני אדם עשויים להצניע כשיעור הזה, חייב כל אדם הוצאתו. כן, לפי המשנה זה קשור לפי רוב בני אדם, נכון? אם זה קשר להצניע, אז אתה חייב על זה. אם זה לא קשר להצניע, אז אתה לא חייב רק אם אתה כן מצניע. אבל אם זה כן קשר לרוב אנשים, כן, אז הולכים לפי זה. אפילו אדם עשיר שאין שיעור זה חשוב לו. נכון? אם אדם עשיר לא היה מצניע דבר כזה, אבל רוב אנשים כן, אז הוא חייב על זה. אבל לפי רבי שמעון, אז רק השיעור זה רק קשור לכל בן אדם. כאילו זה פר בן אדם, שזה מעניין כאן הגישה שלו, כי מאוד קשה. אם כן, כמאוד קשה למערכת הלכתית לעבוד עם כל אדם יש שיעור אחר. אוקיי? אז משהו מדבריו, זה לא מחייב רבי שמעון אלא בסתם בני אדם שרגילים להצניעו, שאותו שיעור חשוב להם, אפילו לא הצניעו, לכמה פרס לא נמר השיעורים שמשל, מצעים אותו. קודם מחייב, אחזר מצניעו, אוקיי, בסדר. לא נמשיך רוב התוספות, אבל זה מאוד ארוך, אבל זה לפי פירוש אחד, בואו נסביר. שבעצם, הוא טוען שלא אמרו כל שיעורים, אלא מצניעיהם, וזה הכל לפי הבן אדם. אוקיי? ולפי המשנה, רובם הולכים לפי רוב בני אדם. כאילו רק אם אתה מצניע משהו ואף אחד אחר לא, אז אתה חייב. אבל חוץ מזה, רוב מקרים אחרים במשנה זה לפי הרוב. אוקיי, זה אולי היום. שיח מחר, משנה חדשה. כאילו נסיים את המשנה ואז נעבור למשנה חדשה. ונסיים מחר דווקא את הפרק. אוקיי, זה כבר סוף הפרק. וכן, סוף הספר שלך, נכון. אז צריכים להביא שני כרכים למחר.